כמבוא להבנת הנהגת בית אלי, אז אתה גם לא היית, נכון? לא פה ולא בקבר רחל. כי גם שם לימדתי את זה. כמבוא להנהגת בית אלי, אז בעצם דיברנו על מה שאפשר לקרוא לו שלוש שיטות בכהונה. כלומר, שמי אהרון ובניו בעצם נמצאים שלושה דגשים שונים במהי הכהונה. אמרנו שהשיטה הראשונה זה בעצם נדב ואביהו, שיטה שנייה אלעזר, שיטה שלישית איתמר. שיטת אלעזר מופיעה גם בפנחס אחרי הרבה שנים בצדוק, שיטת איתמר מופיעה באלי, אצל אלי, ואחרי הרבה שנים באביתר. אנחנו בעצם, השיעור הזה נועד להתמקד בבית אלי עצמו, אבל על בסיס השיעור שעבר, אבל ננסה ממש חזרה ממש ממש בקצרה על מה שאמרנו אז כדי להגיע לבית אלי. אז אמרנו שנדב ואביהו, אנחנו פוגשים אותם בתור מי שהקריבו אש זרה אשר לא ציווה אותם. כלומר, הדגש של הכהונה שלהם, עוד מעט אני אזכיר את המקורות האחרים שרואים את זה, הדגש של הכהונה שלהם זה להתעלות מלמטה למעלה, לכאורה בלי גבול. יש בנו רגשי קודש, רוצים להתקרב אל השם, מתקרבים. אמרנו שאנחנו פוגשים את זה נדב ואביהו, שהם אלה שהשם אומר להם לעלות להר סיני יותר מכל העם. הבאנו את המדרש שכבר אז הם בעצם רוצים לעלות אל מעבר למה שהורשה להם, אל נדב, אל איפה שאהרון ומשה יכולים. חז"ל אומרים שכבר שם טמון החטא שלהם. הבאנו עוד מדברי חז"ל שנדב ואביהו, החטא שלהם קשור וממשיך את חטא אהרון וחטא העגל. כן, מדרשים מפורשים שאומרים שבעצם על זה הם מתו. כלומר, יש פה בחינה של אוחזים מעשי אבותיהם בידיים, כלומר, כמו שאהרון וחטא העגל, עוד אין סדרים של הקרבה ועוד אין, השם עוד לא אומר איך להתעלות, אבל אהרון ובניו, אבל אהרון, פשוט לוקח את עם ישראל במקום שבו הם נמצאים, ומתחיל בתהליך שברור שלשם הוא מכוון, להוביל אותם אל עבודת השם. משם מתחיל בעצם נדב ואביהו. אז זה בגדול מה שאמרנו, נדב ואביהו זה בעצם כהונה מן הסוג, כהונה שמדגישה את התעלות ברגשי קודש של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ממש שם לזה גבול רציני, גם אצל אהרון וגם אצל נדב ואביהו. שיטה שנייה זאת שיטת, אולי בגלל ש... עכשיו אנחנו מדברים על בני אלי, אז נזכיר קודם את שיטת אלעזר, ואחר כך שיטת איתמר. שיטת אלעזר, שאחר כך בא את הביטוי פנחס, ובהמשך את אל צדוק, זה בעצם הדגש של פשוט לעבודת הכהנים, מה שעוד מעט נקרא שוב פעם בחתם סופר, הוא קורא לזה שלוחי דידן. כלומר שהכהנים הם בעצם השליחים שלנו לעבודת השם, וזה כולל גם את כל עבודת הקורבנות, זה כולל ללמד את העם ללכת בדרכי השם, כי שפתי כהן ישמרו דעת. בפנחס באמת אנחנו רואים שהעבודה הקבועה שלו הייתה להחזיר את העם בתשובה. אפשר גם לקרוא לזה שזה כהונה שמדגישה את הלימוד תורה לעם, אבל זה לא רק, זה מתוך המקדש, זה מתוך עבודת הכהנים. פנחס אנחנו פוגשים אותו, אמרנו, בארבע מקומות, לא נפרט את זה שוב, בארבע מקומות שהוא בא לתקן, לשרש חטאים מתוך בני ישראל. אנחנו לפי חז"ל פוגשים אותו גם בעוד מקומות, מול גדעון, ובסופו של דבר הבחירה הנצחית, מה שכתוב בספר יחזקאל, שהבחירה הנצחית היא מזרע צדוק, בגלל שהוא שמר באופן עקבי על דרכי השם, ושאר הכהנים טעו בזה. מפה ניגש ועכשיו בהרחבה ונפרט איך, מה אנחנו רואים פה בפרקים על אלי ובניו. אלי ובניו בעצם, אפשר לומר, אנחנו באים פה לענות על מה קרה שם, כלומר, מה גרם לחטאים הלכאורה כל כך קשים שלהם. על זה שהם למראית עין מתעמרים בעם, וכתוב אפילו, חז"ל אומרים שזה רק מעלה עליו הכתוב, אבל שכתוב שהם שכבו את האנשים, ואיך מגיעים לדברים כאלה, ובאמת מה הסיבה של דחיית בית אלי מהכהונה. אז מה שאמרנו, שהמבוא לכל ה, ל, 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 להבנת כל הדרך של בית אלי, זה שצריך להבין שיש שיטה שלישית של הכהונה, בעצם בנוסף לשיטת נדב ואביהו, בנוסף לשיטת אלעזר, יש את שיטת איתמר. שיטת איתמר, ראינו את זה פעם שעברה קצת בתורה, שהדרך שמודגשת בכהונת איתמר היא כהונת המעלה. לא כהונת העבודה, לא כהונת ההתעלות, אלא כהונת המעלה. זה ש... אתם יודעים, שוב נקרא את דברי החתם סופר, כי הם מאוד 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 יסודיים בדבר הזה. ונקדים ונאמר, החתם סופר אומר, יש בחינה בכהנים של שלוחי דידן, יש בחינה של שלוחי רחמנה. בבית אלי, אנחנו אומרים בכלל, בבית איתמר, מודגשת שלוחי רחמנה. אז למי שיש דפים פעם שעברה זה מצוין, מי שלא, אז זה דפים חדשים, זה לא הדפים של פעם, שפעם שעברה. תוכנת החתם סופר מאוד מאוד יסודי. החתם סופר בעצם שואל, למה אם הצגת אלקנה, אם הצגת העובדה שעולה למשכן, באותו פסוק כתוב, זה פרק א' פסוק ג', ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה, להשתחוות ולזבוח להשם צבאות בשילו, ושם שני בני אלי חופני ופנחס כהנים להשם. למה אם הצגת אלקנה, מיד הכתוב מסמיך ומדגיש ואומר, תדע לך שם בני אלי. למה זה כל כך יסודי? אומר החתם סופר, תורת משה דברים, הנה התוספות בקידוש שנעלו, דכהנים שלוחי דידן וגם שלוחי דרחמן ענינו. ויש לנו בסברה זו להסביר, כן, זה המקור הראשון שמופיע בדף שעכשיו חילקתי, עמוד 12. יש לנו בסברה זו להסביר, כי אפשר לומר שכהנים שלוחי הולכה להוליך ולהעלות קורבנותינו ותפילותינו אל השם יתברך שמו. זה אפשרות אחת, שהם שלוחי דידן, כלומר הם שליחים שלנו, ומילה לפי זה הם צריכים להיות ראויים לזה, הם צריכים להתאים, אנחנו צריכים להבין איך זה קורה. וגם זה אומר שהם תחתנו, כי שלוחו של אדם הוא בעצם רק בא להחליף אותו, להמשיך, להאריך את ידו. ואפשר, אומר החתם סופר, שהם שלוחי הובאה מעת השם יתברך. הם משולחים אלינו. להביא מאיתנו תפילתנו ואבותינו לב יתברך. כלומר, בכלל לא מהעולם שלנו, הם מהעולם של הקדוש ברוך הוא. זה פלא, אבל הקדוש ברוך הוא מינה לו שלוחים, שהם הם המקבלים, התף פי שלו לקבל את הקורבנות שלנו. על כן כתבו תוספות שהם שניהם. כלומר, הם בו זמנית גם שלוחים שלנו וגם שלוחים של הקדוש ברוך הוא. ומהי נפקמינה? ונפקמינה בזה, אם נאמר, כשהם שלוחי דידן, אם כן בזמן שהם צדיקים ומרוצים לידו, ומי שמקריב הקורבן על ידו ומשלח ברצונו וחפצו, אם כן אב השלוחו, אם שלוחי דידן, זה צריך להיות בהסכמה והבנה שלנו, הם תחתנו. אמנם, אם אין הכהן צדיק שיהיה ראוי להשתלח מאיתנו אליך לשם, פנימה, להעלות זיכרוננו אליו, אז אין ראוי להיות שלוחנו כלל. אבל אם נאמר שהם שלוחי רחמנה, ומשלוחן גבוה כזכו לגדולה זו, כלומר, העיקר פה, זה הסגולה האלוקית שהשם בחר בהם, זה לא הבחירה, כלומר, מה הם בדיוק עושים ומה הם לא עושים, מה אנחנו מבינים, מה אנחנו לא מבינים, אין לנו להרהר אחריו. אתה נמצא עכשיו בבית המלך, מה אתה יודע מי ראוי לעבוד שם ומי לא? אך כיוון שהוא מזרע אהרון הכהן, הוא שליח השם, הוא ראוי להקריב קורבנותינו לענותם לרצון. ואין רחוק אצלי. עכשיו הוא מגיע בעצם לתוך פרק א', פרקים הראשונים של ספר שמואל. ואין רחוק אצלי, שעל כן נמנעו בני ישראל מלעלות לרגל, לפי שהיו הכהנים, שני בני אלי, שלא היו ראויים להיות שלוחי דידן, כמו שמה זה כתוב בסמוך, ולא רצו לעלות ולהקים קורבנות על ידם. כי הם היו סוברים שהכהנים שלוחי דידן היינו. וזה מאוד חשוב לכל מצב הדור. אז הדור סובר שהכהנים שלוחי דידן. כלומר, תפקיד הכהנים זה בעצם, אני עכשיו כאילו קצת מוסיף לאור מה שאמרנו פעם שעברה, תפקיד הכהנים המוכר לעם באותו דור זה התפקיד של פנחס. הוא אחראי להיות הצדיק שמחזיר אותנו בתשובה, לקרב אותנו למשכן, ומילא זה אמור להיות שלוחי דידן, מה שאנחנו מסוגלים לראות איך הוא מקדם אותנו, איך הוא מקרב אותנו למשכן. והעם כשהוא רואה שבני אלי לא ככה, ונשגב מבינתו הדרכי התנהלות שלהם, שעוד מעט גם ננסה להבין, מה גרם להם לדרכי התנהלות האלה? אומר איך אתה מסופר, כשהעם לא מבין איך הכהנים ראויים להניג אותו, איך הכהנים ראויים לעבוד במקדש, אז הוא לא בא. יש פה בעצם סיבת עומק שהחתם מסופר, למה העם לא עלה לרגל באותו זמן? למה היה צריך שאלקנה יעלה כל שנה ושנה ויוביל את כולם למשכן? כי בני אלי לא ראויים. לכן אומר לך הכתוב, אני חוזר לפסוק ג',
ועלי שאו מירום ימים ימימה להשתחוות מזבוח לשם צבאות בשילו, ושם שני בני אלי חופני ופנחס כהנים להשם. שימו לב לכהנים להשם הזה, שעוד מעט החתם סופר ידגיש אותו. אז הוא אומר, עד כי בעל כורחם העלה מלכנה עמו, ואמר להם שכהנים שלוחי דרחמן ענינו, ואין לנו ערר אחריהם, יהיו כמו שיהיו. וזה רמז הכתוב, ועלה איש ההוא מירום ימים ימימה, שהוא צריך לקבץ את ישראל שיעלו לרגל, ועתה, לפי ששני בני אלי חופני ופנחס, כהנים להשם, שהיו רק כהנים להשם שלוחי דרחמן. אז זה ממש יסוד מאוד מאוד חשוב לכל הבנת בני אלי, ש... בני אלי, באמת זה היה הדרך שלהם, זה מה שבעצם עולה מפה, שהם אומרים, ואנחנו עכשיו נראה ונפרט את זה, הם אומרים לעם, אתם צריכים להיות בעצם, כמו שאתם יראים מפני השם, כמו שאתם מבינים שאתם קטנים ובטלים לפני בית השם, ככה אתם צריכים להיות מולם. כהונת מעלה, כהונת סגולה, כהונת שלוחי רחמנה. עכשיו, עוד דבר שיוצא פה מהחתם סופר, זה שבעצם אלקנה הוא לגמרי יחד, לגמרי מושך את העם ולגמרי מגבה בעצם את בית אלי. זאת נקודה מאוד משמעותית שאנחנו עוד מעט נגיע אליה, אבל כבר עכשיו אני רוצה להדגיש אותה מדברי החתם סופר. אני אתחיל מאלי ואחר כך נעבור לבניו, לראות את איזה סוג של הנהגת כהונה, מה הדגל האידיאולוגי, הרוחני, שהם אליו הובילו. איזה נקודות אנחנו פוגשים פה מבית אלי, מאלי ובניו בפרק א', וגם הפרקים הבאים, אבל נתחיל מפרק א'. את אלי אנחנו פוגשים כאילו ברקע לתפילת חנה. אז נתחיל מפרק ת' איפה שמוזכר אלי. בהתחלה מוזכרים בני אלי ואחר כך מוזכר אלי. זה כבר סימן ראשון, שבעצם היה משהו פה בדומיננטיות של בני אלי, שבעצם הוביל את כל המגמה של אלי ובניו, זה הם יותר מודגשים ממנו כביכול. או לא כביכול, זה כאילו בעצם מה שהנביא קודם כל מפגיש אותנו איתם, ואחר כך איתו. אלי נמצא בפסוק ת', ותקום חנה אחרי אוכלה בשילו ואחרי שתו, ואלי הכהן יושב על הכיסא על מזוזת היכל השם. באיזה עמדה אנחנו פוגשים פה את אלי? יושב על הכיסא בבית השם. האם זה אומר לנו משהו כבר? קודם כל אנחנו רואים שהוא נמצא שם אצל מזוזת היכל השם, כלומר כאיזה מין שומר בפתח. ועוד מעט נראה הפסוקים הבאים שהוא מתפקד כשומר, כלומר כמי שעומד לנזוף בחנה. איך עובדים את השם ואיך לא? כלומר, אני מעלייך. אבל בעצם עוד לפני זה, ואלי הכהן יושב על הכיסא, זה ביטוי מאוד חשוב. כי בעיקרון, אין ישיבה בעזרה אלא למחיה בדוד בלבד. תהפכו רגע אחורה לספר שופטים. פרק כף. פסוק כף חת. אנחנו פה בפרשת פילגש בגבעה, כשישראל שואלים בהשם מה לעשות מול בנימין. ושם כתוב ככה, ופנחס בן אלעזר בן אהרון, עומד לפניו, לפני אהרון השם, בימים ההם לאמור, האוסיף עוד לצאת וכו'. מה ההבדל בין העמדה של פנחס לעמדה של אלי? פנחס עומד, אלי יושב. זה לא סתם. פנחס עומד זה בעצם כל אומר, מי שרוצה, היינו בעיניה, שאשר אומר על למה לא יושבים לפני המתפלל, שלעמוד זה תנועה של פעילות, של עשייה. פנחס הוא בתנוחה של לעמוד לשרת, נקרא לזה, נכון? כתוב תורה לעמוד לשרת. אבל אלי הוא יושב. ואנחנו נמצא אותו יושב לא רק פה, גם איפה? שהוא נופל. הוא נופל מתוך העמדה של הישיבה הזאת. גם שם הוא יושב על המפתן, ואלי, העמדה שבה אנחנו מוצאים אותו, זה בעצם רק יושב. זה לא סותר. זה לא סותר. כלומר, זה שכל כך חשוב לתנך להזכיר את זה, ואתה פוגש את זה פעמיים, והוא דואג להגיד לך, הוא יושב, מה אכפת לך איך הוא היה? למה לא כתוב לך שהוא היה עם מקל? ובכלל, אם תשימו לב, כל ה... נקרא לזה האקלים, האווירה בפרקים האלה, אחר כך ששמואל הנביא, בתור תלמיד של אלי, שוכב אצל... איך הלשון שם בדיוק? שזה פשוט מאוד מוקשה, וישר המפרשים מסבירים אותו. אבל בפרק ג' כתוב, שימו לב, זה מאוד יפה, פרק ג' פסוק א', וענה שמואל משרת את השם לפני אלי. כלומר, באמת אצל שמואל, הדגש הוא על השירות, הוא לא כהן כמובן, כן? עכשיו תסתכלו. בפסוק ב', ויהי ביום ההוא ואלי שוכב במקומו. אז מתינו אותו יושב, עכשיו הוא שוכב, איפה הוא ישן? במשכן. כלומר שהוא ממש מודגש פה העמדה הזאת, האווירה הזאת, ששלוח הרחמנה. זה הבית של אלי. מה זאת אומרת? אין לו איזה בית שם בירושלים, באזור? לא, אני יודע שמשכן הוא בשילה. אני מתכוון, לא יודע איפה, באחד מערי הכהנים, בענתות, לא יודע איפה. אני לא סתם אומר ענתות, אנחנו נראה את זה בהמשך. ונר השם טרם, ונר אלוהים טרם יחבב, ושמואל שוכב בהיכל השם אשר שם ארון עליהם. כלומר, אלי שוכב, ושמואל בתור תלמיד שלו גם ישן שם. אבל כל העמדה הזאת שחנה תחת הנהגת אלי, אז היא בעצם אומרת להשם, אם תיתן לי בן, הוא יהיה אצלך כל הימים. וזה חלק מהנהגת בית אלי. כלומר, ששמואל החביא את הכתב, השהות הזאת, הפשוט, שם נמצא אלי. אז אני חוזר אלינו, אל פרק א' פסוק ת', רק שנייה, אני רוצה להוסיף משהו. אז שוב, לעומת הביטוי בתורה, לעמוד ולשרת, ומה שפגשנו אצל פנחס, אני מזכיר שפנחס זה באמת, מה שאמרנו זה כהונת עבודה, אנחנו פוקצים אצל אלי לשבת במשכן, לשכב במשכן. רגע, הוא עבד, נכון? ודאי הוא עבד. אבל הדגש, כמו שאמרנו, התורת הכהונה שלו, היא בעצם אומרת, אנחנו כמין נשיאי המשכן. הכי חשוב שהעם יעריץ, שיבוא למשכן, ויהיה בהערצה ובהתבטלות אל השם ואל כהניו. ובאמת, אם אנחנו ממשיכים, אנחנו בפרק א' פסוק ת', אז חנה היא מרת נפש מתפללת אל השם. ומאיזה עמדה אנחנו פוגשים את אלי בעצם כמו שאמרנו? פסוק י' ד', פסוק י' ג', ויחשביה אלי לשיקורה. נקרא מתחילת הפסוק. פסוק י' ג' וחנה היא מדברת על ליבה. רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע. ויחשביה אלי לשיקורה. ויאמר אליה אלי, עד מתי תשתכרין? אסירי תינך מעלייך. פסוק י' ד', ויען אלי ויאמר לכי לשלום ולא ישראל יתן את שאלתך. אז אנחנו ממש, אפשר לראות פה מהפסוקים את העמדה של אלי בתור, אנחנו נראה את זה עוד מעט מאוד זוויות, בתור, הייתי אומר, אני לא סתם נוקט בביטוי הזה, בתור האדון של התפילות של מי שבא המשכן. הוא כאילו אומר, מה את מתפללת בשקט? מה הוא היה רגיל בדרך כלל? אנשים באים למשכן בזכות אלקנה. באים למשכן, מתפללים, והוא מקשיב לתפילתם ומנחה אותם. זה יתקבל, זה לא יתקבל, לא, תתפלל ככה, אל תתפלל ככה. הוא האדון על מה שקורה במשכן, ובכלל זה, הקרבת הקורבנות, בכלל זה התפילות. וכאילו, זה שחנה עכשיו מחדש את הדבר הזה, שמתפעלים בשקט, וזה בכלל לא דרכו, זה אם הוא לא קדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שיקורה זה בעצם, אני חושב במובן העמוק, שיקורה זה לא שהוא ראה מישהי מזגזגת והוא שואל מה את שיקורה. הוא אומר, בעצם, את מפירה את הסדרים פה. זה לא כך עובד, מה, את באה עכשיו פה לבד לעשות מה שאת רוצה? מה?
התחום הזה, מבחינת סדרי הכהונה,
לא, לא, כי זה לא...
זה עוזר לישראל לעלות אל השם.
לא, אתה אומר אז נדב ואביהו. יעזור ישראל לעלות אל השם, זה נשמע נדב ואביהו, אבל מי שאמרת. לא, אני חושב... בוא נקרא... בוא נקרא ישר את המקור הבא בדף מקורות, שממש מגדיר לנו שבמילה אחת את היחס בין חנה לאלי, מחות למדה א', ותן חנה ותאמר לא אדוני. אמר אולה, ואיתם רבי יוסי ורבי חנינה, אמרה לי, לא אדון אתה בדבר זה. ולא רוח הקודש רואה לך ששתה חושדני בדבר זה. ממש הוא ביטוי מאוד מדויק, שאומרת לו, לא אדוני, זה לא רק איזשהו ביטוי נימוס, היא אומרת, אתה לא אדון עליי. אני יכולה להתפלל לשם, ולי, עלי יש רוח הקודש, אומרים חזל שחנה הייתה משבע נביאות. לי יש רוח הקודש, ואני יודעת איך להתפלל להשם, ואלי בעצם כאילו אחר כך מודל, אז אומר, אלוקי ישראל, אתן לך את שאלתך ששאלת מאמון, אנחנו בהמשך נפגוש, שאלי בעצם לא יודע מה הוא שאל, וחנה תאמר לו, אל הילד הזה התפללתי. סליחה, חנה לא אמרתי בדיוק מדויק. אלי לא יודע מה בדיוק חנה שאלה, ובהמשך, חנה צריך להגיד לו, אל הילד הזה התפללתי. כלומר, בעצם כאילו מתהפכות פה היוצרות. הוא אמר, אני צריך להנחות אותך, מה זה? את חושבת שאת פה והתפלל לי איך שאת רוצה? כאילו, אני צריך לשמוע, מה הוא עומד ומקשיב לתפילה? כאילו, זה בעצם כל השאלה פה. לא רק הוא יושב על הפתח הזה, אלא אתה רואה שהוא בעצם... וזה תשובתי אליך, תגיד לי אם אתה מסכים, שאתה פוגש פה את אלי בתור עמדה של קרבת ישראל אל השם במשכן, צריכה לעבור דרכו. והיא אומרת לו, לא, לא אדון אותה בדבר הזה. שנייה, אני אתן לך, פשוט אני רוצה לבסס את זה מאוד כיוונים. תראו מקור הבא עם מסכת ברכות, זה באותו עמוד במסכת ברכות. בעצם בסופו של דבר, אז הוא אומר לה, מברך אותה שהשם ייתן את שאלתה, באמת, כך קורה, ושימו לב, גם פה אנחנו פוגשים את התפקיד של אלי, בעצם את המעמד, את העמדה שלו, שהוא זה שמברך אותה ואני רוצה כאילו להציע, אולי לא רק אותה, אולי זה בעצם התפקיד הקבוע שלו. שם ישראל מתפעל, והוא גם מברך. הוא שלוח יד רחמנה. כן, הוא מקבל את התפילה, כביכול, כן, ממש, כביכול. הוא זה הוא אומר, אתם צריכים את התיווך של הכהונה אל מול השם. והוא אומר, אלוקי ישראל ייתן שאלתך, ובאמת, על פי זה, כבר דיברנו על זה, ואנחנו נראה את זה, שרשי אומר שבעצם על פי נבואת אלי, זכתה חנה לבן. הוא זה שבעצם היה נציג השם לברך אותה ולהגיד זה יקרה וזה קרה. ומה קורה כשזה קרה? אז תפתחו שנייה, לפני שנקרא את הגמרא, בפרק ג' כן, סליחה, בסוף פרק א', מה פרקים? בסוף פרק א', כשבסופו של דבר חנה באה שוב אל אלי, שוב אתה פוגש אותה באיזה מין עמדה של צריכה להסביר את עצמו אל מול אלי. כתוב, פרק א', פסוק כ"ה, וישחטו את הפר והביאו את הנער אל אלי. ותאמר, בי אדוני, חי נפשך אדוני, אני האישה הניצבת עמך בזה להתפעל השם. בי אדוני זה לשון תחנונים. חי נפשך אדוני, מה קרה פה כאילו שהיא צריכה להגיד לא, זה בסדר, הכל בסדר, אני האישה, אני הקשרה הזאת שאז ברכת אותי. כף זין, אל הנער הזה התפללתי והייתן השם לי את שאלתי אשר שאלתי מאמו. אז פה אנחנו שוב פוגשים את העמדה מה שאמרתי קודם, שבעצם אלי לא ידע לגמרי מה בדיוק התפללה, וברך אותה, אבל עכשיו היא מגלה לו. וגם אנוכי שאלתי הוא כל הימים וישתחו ארצה. אז חזל אומרים, מה היה הצורך של התחנונים האלה של חנה לאלי עוד פעם? אז אני קורא שוב במקור הבא פה שמופיע, זה גם מברכות למד א', אל הנער הזה התפללתי. אמר רבי אלעזר, שמואל מורה הלכה לפני רבו היה, שנאמר, וישחטו את הפר והביאו את הנער אל אלי. שואלת הגמרא, משום וישחטו את הפר, הביאו את הנער אל אלי, מה הקשר עכשיו בין הפר לבין הנער? אלא אמר להם אלי, קראו לכהן ליתה וישחוט. חזנו שמואל דאב ומאדרי בתר כהן למשחט, כלומר, שמואל רואה שהפר לא נשחט, שכבר רוצים לשחוט אותו, כי הולכים לחפש כהן פנוי לשחוט אותו. אמר לו, למה לכו הדורי בתר כהן למשחת? שחיטה בזר כשרה? שמואל מחדש חידוש מריש. לא חייבים שהכהנים ישחטו, שחיטה כשרה בזר. והמפרשים פה דנים, מה עד אז לא ידעו את זה? זה ממש מתוך הפסוקים, הרש"י בויקרא פשוט מראה שבויקרא כתוב שחיטה לא כתוב בכהנים, מקבלה ועלה כתוב כהנים, אבל אתה רואה שהרבה מפרשים אומרים שבעצם היה מותר, אבל בית אלי הניג לחומה, אין כזה דבר, רק כהנים שוחטים. מה זה אומר רק כהנים שוחטים? מה שאמרנו קודם. השלוח הדידן, אני קודם אומר השלוח הדידן, השלוח הרחמנה הוא העיקרי. כלומר, מה, אתה חושב שאתה עכשיו יכול לבד לבוא לשחוט קורבנות? אין כזה דבר. אני זה שיכול לשחוט קורבנות, ואתה, גם אם מותר לך מהתורה, אתה לא תשחט. ואם שמואל בא ומורה עליך בפני רבו, שימו לב ממש את ההמשך של חנה, שאמרה לו, לא אדוני, שמואל לא רק מחדש את השחיטה כשהוא בזר, הוא גם מורה את זה מול רבו. הוא בעצם כאילו מגלה שיש לו עמדה מול אלי. אז הייתו, אני ממשיך בגמרא, הייתו לקמד אלי, זו שורה רביעית, אמר לי, מנה לך, מפה קצת משמע כאילו שלא ידעו את ההלכה הזאת, מנה לך ששחיטה כשרה בזר. אמר לי, מי כתיב ושחט הכהן? והקריבו הכהנים כתיב, אבל השחיטה לא כתוב כהן. מקבלה ואילך לצוות כהונה, מכאן שחיטה שחיטה כשרה בזר. אמר לי אלי, מימר שפיר כאמר, כלומר כמו שהוא יודע לדברי חנה, כך הוא גם מודה לדברי שמואל. מי הוא? מורה הלכה בפני רבחת, וכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. את יחנה וקצבך כמי, אני האישה ניצבת ממך בזה. כלומר, הוא רוצה להרוג את שמואל כי יש פה פרצה, יש פה ערעור. גם מורה הלכה לפני רבו וגם ההלכה היא בעצם פוגעת בכל מה שאלי מחדש, כהנים שלוחי רחמנה. אמר לה, שימו לב איזה יופי מה שאלי מציע לחנה. שבקי לי די האנשי, תני לי להרוג אותו, והוא בעין הרחמה ואיב לך רב המיני. אני אתן לך מישהו יותר גדול משמואל, רק אותו, עם כל העמדה שלו מולי, אני אהרוג. אמרה לי, לנער הזה התפללתי, ואיזשהו אומר, לנער הזה התפללתי, את אותה תפילה שאתה בעצם הודית לי, שחידשתי, שאני לא צריכה לעבור דרכך. והם בעצם גם פה, כמו שאז, גם פה אין לי מודלה. אז מה אנחנו פוגשים פה? אנחנו פוגשים, קודם כל, על אלי עצמו, לפני שנגיע לבני אלי, אנחנו פוגשים עמדה של יושב, של עומד בשער, של נוזף בחנה, של לא נותן לישראל להקריב, ושלא מוכן ששמואל יורה לך בפני רבו. כן, אריה, מה אתה שואל?
אני שואל כהונת...
כהונת מעלה, מה שאני קורא.
כהונת מעלה, מבחינת אלי שהוא מנבט את התפילה, שזה לא מצד... הוא לא אומר, אל תתפלל, תביא לי פתקה ואני אתפלל.
נכון, בשחיטה הוא כן אומר את זה.
וגם אם כן, אז זה עוד פעם, הנושא הוא העם, ואיך, כאילו, אבל קרבת ישראל להשם, קרבת השם לישראל. כהונת שרה או פקידות לסוגיה שלא צריכה להיות עם אנשים יראי אלוקים יותר מדי, כפי שנהלי נוהגים, אז זה לא דבר שנוגע ל... תפילה, או
לאיזושהי עבודה שישראל. אנחנו פה, אנחנו אחרי עבודה של השכינה בישראל.
אל תעלו בכלל.
העיקר
שיש כאן משכן,
שאני... כל... אז לא שמעת את הסימן שאלה בדבריך, כלומר, אני לא מסכים, כלומר, זה לא מתנהל כאן. זה אולי הסימן שאתה שואל.
זה כמעט איתמר, שיש השאלת שכינה, הקדוש ברוך הוא שוכב, כשאני
ארצה משהו. כן, אני חושב שלפי, תראה, לפי כל האפשרויות הכהנים הם בעצם... המרכז של עם ישראל שכולו ממלכת כהנים. כהנים, לפי כל שלושת השיטות של הכהונה, כהונת נקרא לזה התעלות אל השם, כהונת עבודה וכהונת מעלה, כל השיטות זה בסוף איך אנחנו מקרבים, איך אנחנו נגיד מפגישים בין עם ישראל לשכינה. תמיד, עם ישראל אי אפשר להוציא אותו מהמשוואה פה. ולכן אני אומר, מה שאלי אומר, הוא אומר, ודאי, וזה מה שאלי כאן אומר לכולם, אתם צריכים לעלות למשכן, ומה לעשות שם? בני אלי כבר אגידו לכם. אלי כבר אגיד לכם, כבר לא אדריך אתכם, כלומר, זה לא אותה הדרכה של פנחס שהולך אלא דווקא אל מחוזות העם ואומר, לכאורה תגיד, מה לכהן מחוץ לבית המקדש? לך תעבוד את הקורבנות. לא, 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 אני אחראי על זה שאתם תדעו איך דרכי השם, וזה בעצם מונע אותם מחטאים. פה זה לא מדובר על למנוע אותם מחטאים. למשל, לא להקריב כששחיטה כשרה בזר, אדרבה, זה מותר. אבל לא, אתה צריך להתבטל אליי, אני זה שהוביל אותך עבוד הנשאר. אותו דבר אני חושב בתפילה, תפילה, כולי על מה מותר להתפעל בשקט, גם אם לא עשו את זה לפני חנה, אבל אין איסור. אבל אלי אומר, לא, את צריכה לבוא לפה ולהביא את כל עם ישראל איתך, ואתם תעמדו לידי ותתפללו, ואני אגיד לכם, שוב, זה לא, אין פה איסור ויתר. אבל אני אגיד לכם איזה תפילה תתקבל, איזה לא, אני סתם עכשיו מוסיף השערה, כאילו איך זה היה מתנהל, כן? אבל אומר, הוא אומר, זה יתקבל, זה דווקא תפילה שהשם לא חפץ בה, אל תתפלל ככה, תתפלל ככה, זה לא הנחיה במובן של פנחס, בעצם הנחיה את העם באסור והמותר. מבין? זה בעצם, בדרכי קריבה, במהלך התקרבות לכם אל השם, זה רק דרכם. זה אני חושב מה שרואים פה. נוסיף את זה מאוד כיווני פה בפרקים. אני רוצה כשנרחיב את המבט ולהתבונן על איך עם ישראל מתנהל בתקופת אלי. אז קודם כל, אנחנו פוגשים שבאמת אלי, למרות שהוא גם שופט וגם כהן, דווקא את המלחמה מול פלישתים לא הוא מנהל, לא הוא ולא בניו. כשיש מלחמה מול פלישתים, זקני ישראל מנהלים אותה. הסתכלו פרק ד', ויהי דבר שמואל לכל ישראל, ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה, ויחנו על האבן העזר, ופלישתים חנו באפק. מה? לא, ויהי דבר שמואל לכל ישראל, זה הכוונה הנבואה שלו, זה לא ששמואל מוביל אותה. מכוח הנבואה, נכון. זה קשור לנקודה שאני רוצה גם להגיע אליה, של היחס בין אלי לשמואל. כלומר, זה רב ותלמיד, אבל ששמואל בעצם רואים שהוא מחליף אותו, אני מסכים איתך. אבל אני מדבר עכשיו על התפקוד כשופט. אתה יכול להגיד הוא זקן, בסדר? אז שבניו. עד עכשיו התפקיד של השופטים היה בעצם להוביל את העם מול האויבים. גם אצל שמואל, בפרק ז', אנחנו נראה, שהוא בעצם מכנס את העם למעמד שבגללו, קיצור, תחת הנהגתו, פלישתים יפלו. באלי יש חריגה. אלי הוא השופט, ובניו הוא נגיד, אם הוא זקן, אז מוציאים לפועל את הנהגתו, אבל אלי ובניו בכלל לא שם. אני חושב שמאוד מודגש פה מה העיקר בעיניהם. אנחנו במקדש, תבואו למקדש. וכשיש עכשיו מלחמה מול האויבים, אז עוד מעט נראה מה קורה, אבל מה שבטוח שכאילו אתה רואה שיש פה החיה של הצג של ההנהגה בפועל של עם ישראל עכשיו מול האויבים, מבחינת, אם אנחנו מדברים שוב על תפקידי הכהונה, הכהן משוח מלחמה. אין פה כהן משוח מלחמה. יש פה כהן, שוב, נמצא במקדש, סגולה הוא זה שבטח עומד, ברור שהוא מתפלל על העם וזה, אבל שוב פעם, הסגולה והמעלה הגדולה שלו ניכרת פה, ולא ההובלה של העם. וכשעם ישראל ניגף, תראו פסוקים, ויבוא העם אל המחנה, ויאמרו זקני ישראל, למה נגפנו השם היום לפני פלישתים? לקחה עלינו משלו את ארון ברית השם. ויבוא בקרבנו ויושיענו מכף אויבינו. וזה עוד משהו שרואים פה, עכשיו את השפעת בית אלי על העם. בימי בית אלי, כשהעם נופל למלחמה, מה הוא עושה? מה קרה בימי אלעזר, בימי פנחס, בפילגש בגבעה כשהעם נפל? הלכו ושאלו את השם מה לעשות. שוב פעם אני חושב, ניכרת פה, מה ששם בהקשר הזה כתוב פנחס בן אלעזר עומד בעיים מהם, זה בעצם, אני חושב, קשור לכהונת עבודה. כלומר, יש לי לתפקיד, לשאול בהורים ותומים, במצווה בתורה, יש עכשיו בעיה, השם יגיד מה לעשות, כן לעלות, לא לעלות, יהודה יעלה. אבל בימי אלי, סגולה, תביא את הארון, ארון השם יהיה לידינו, ננצח. מה אם פשפש המעשיכם, מה אם לשאול את השם? אהרון יהיה לידינו, זה ממש אני חושב מקביל להתבטא למשכן. תביאו את אהרון, אהרון כבר ינצח. ואז, בהקשר הזה, באים בני אלי לקרב. פסוק ד' בהמשכו, וישו משם את אהרון, סליחה, פסוק ד', וישלח העם שילו, וישו משם את אהרון ברית השם צבאות ישב קרובים, ושם שני בני אלי עם אהרון ברית האלוהים חופני ופנחס. ואז באמת קורה להם, כאילו, הם בעצם נופלים יחד עם אהרון, ואהרון השם נופל יחד עם בני אלי. הריחוק הזה, ובעצם אי יכולת להקל שאהרון השם מתרחק מעם ישראל, כלומר שהמעלה עכשיו, האלוקית של השכינה, נפגמת. זה מה שבעצם גורם לאלי למות, טוב, שוב, תוך כדי שהוא יושב אהרון השם. וסוף פרק ד', הזכרנו את זה בשתי מילים פעם שעברה, הסתכלו סוף פרק ד', עכשיו אנחנו ממשיכים לראות בעצם הסוף של ההתרחשות של משפחת אלי הקרובה. אנחנו פוגשים את אשת פנחס, שכשהיא שומעת על השמועה והיא יולדת מתוך זה, פסוק א', ותקרא לנער אי כבוד, לאמור גלה כבוד מישראל, לקח אהרון אלוקים ולחמי אבישי. היא בעצם אומרת, אם בני אלי מתו, ואהרון מת, שוב אנחנו פוגשים איזה מין דגל, איזה מין חותמת שמסיים את כל הדבר הזה, כבוד ישראל מונח בארון. כבוד ישראל מונח במשכן. זה, אפשר להגיד, הדגל של הנהגת בני אלי. אז בעצם אנחנו פוגשים איך שגם העם מפנים ומתנהל על פי ההנהגה הזאת של סגולת הכהונה. סגולת הכהונה, סגולת השכינה. החשיבות לא המעשית, לא מודגש פה החשיבות המעשית של להתהלך לאור דרכי התורה המונהגים על ידי הכהנים. לא, הדגש הוא בהחלט על סגולת השם תציל אותנו. ופה זה מאוד 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 חשוב, אנחנו עכשיו נסתעף רגע לשם. פה מתחילה בתנ"ך סוגיה שהיא מאוד 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 רחבה בנביאים, אבל רק מפה היא מתחילה. וזו הסוגיה שהשם אומר לעם ישראל, הקורבנות לא יחפרו על חטאים שלכם. כלומר, כל עוד אדם חוטא ולא עושה תשובה ואוחז בחטאו, וחושב שמה שיחפר עליו זה הקורבנות, כלומר, שוב פעם המשך של כהונת המעלה, של כמו להביא את הארון, כשעם ישראל הרי נופל בחטאו, אבל הוא חושב, נביא את הארון, אז זה יחפר הכל וננצח. זה בעצם אותו שורש שגם אומר, כאשר אנחנו חוטאים, הכל בסדר. מה זה הכל בסדר? בכלל לא מתמקדים בחטאים, כי מה יכול להיות כשהשם איתנו? השם איתנו זה חופה על הכל. איזה ריחוק יכול להיות כשהשראת שכינה פה? ואז זה בעצם, זה מאוד מעמם ומטשטש את הבחירה. את החובה שלנו, מה שנגיד, פנחס כל הזמן אמר, אתם לא ראויים להיגאל, אתם לא ראויים ל... אולי אפילו אפשר לומר, כמו שאמרנו אז, לעלות למשכן כל עוד אתם לא שווים מדרככם. מפה בתנ"ך מתחילה הסוגיה שאנחנו נפגוש אותה אצל ישעיה, עולם על ירוב זבחיכם. ומי שיצא אחר כך נביא לו, יש המון המון בנביאים האחרונים על זה, על... שנייה, אני כבר מגיע לשם כמובן. על זה שתפסיקו לחשוב שהקורבנות עומדים מעל הכל ומחפים על המעשים שלכם. למה אני אומר שזה מתחיל מפה? איפה זה מתחיל בתנ"ך? מספר שמואל. איפה בספר שמואל? איפה? שאול, אני כבר מגיע לשם, אבל עוד לפני זה. אז תפתחו איתי אצלנו בנבואת שמואל אל עלי, בפרק ג' פסוק י' ד', פרק ג' פסוק י' ד'. ולכן נשבעתי לבית עלי, אם יתכפר אבון בית עלי בזבח ובמנחה עד עולם. פרק ג' פסוק י' ד', סליחה. הוא בעצם אומר, הועיל ואלי לא מיכה בבניו, בית אלי עכשיו יעבור, ושום זבח ומנחה לא יעזור להם לכפר על האבון הזה. מפה בעצם מתחילה הצעקה שהיא תהיה צעקה חודרת ושוזרת הרבה 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 מענייני המקדש בנביאים, שבעצם הקריאה של הקדוש ברוך הוא, וזה באמת מתברר שזה חידוש מאוד מאוד גדול מול עם ישראל, שאומר, תקשיבו, זה שאני בניתי את ביתי אצלכם, זה ששרתי שכינה בקרבכם, זה לא יכול לחפות ולטשטש ולהסתיר את החטאים שלכם. ההמשך של זה, הישיר אצל שאול המלך. תאמרו, רגע, שאול המלך, מה אני רוצה, מה אני אומר שזה קשור לבית אלי? הרי בית אלי כבר פה, השאול אומר שהוא יעביר אותו. אז תעזרו לי, מה הקשר? למה אני אומר שעדיין בעצם לשאול המלך, אנחנו נמצאים תחת הנהגת הקהולה של בית אלי? תשובה היא, אביתר הכהן. כל ספר שמואל, אביתר הכהן הוא בעצם הכהן. בימי דוד, בסוף ימי דוד, במרד אבשלום, אז עדיין אביתר קיים, אבל צדוק מתטרף אליו. אבל שאול המלך עדיין הכהן הוא אביתר. ונוביר הכהנים ששאול באמת הורג אותם. אז אצל שאול אנחנו נמצא תפתחו איתי פרק תתוו, פסוק כפה א', תוך כדי שאתם פותחים אני אגיד שבעצם השם מצווה את שאול דרך שמואל למחות את המלאק, ושאול אומר, שוב לא ניכנס עכשיו לשיקולים, אבל שאול אומר, אני אקיים את המצווה לא בדיוק כמו ששמואל אמר לי. אני חושב שאם הייתי אומר שאול, אז שאול אולי אמר לא ככה, אומר, אני הכי נכון שנקיים את דברי שמואל ככה, שאני ישאיר מהצון והבקר של המלאק ואני אקריב אותם להשם. כלומר, הקורבן מעל הכל. ועל זה אומר לו שמואל, ואומר שמואל, החפץ להשם בעולות וזבחים כי שמוע בכל השם, הנה שמוע מזבח טוב להקשיב מחיי הבלים. זה בעצם המקום הראשון שנאמר בחדות הדבר הזה, אבל כמו שאמרתי קודם, אני חושב שממש ברור שהסוגיה הזאת מתחילה מאלי, שאבון בית אלי לא התממש בזבח חור מנחה. נכון, נכון. צודק, לא משבתי על זה. כשהתורה אומרת שאבון בית אלי לא התכפר בזבח חור מנחה, אבל כן התכפר במעשים טובים. כלומר, יש דרך לחזור בתשובה. אבל אל תחשבו, זה בית אמונה והאמינה הזאת. נכון. וההמשך של זה ממשיך אצל שאול, שהשם אומר, שוב אני קורא, החפץ להשם בעולות וזבחים, כי שמוע בכל השם. ואחר כך אנחנו נמצא יש להמשך בימי ירמיהו, שהוא אומר, לא ציוויתי את אבותיכם על דברי עולה וזבח. פסוקים מאוד חמורים שבעצם אומרים, השם אומר להם ישראל, כשהעליתי אתכם מארץ מצרים, לא ביקשתי לכם שתקריבו לי קורבנות. מה שביקשתי, שתשמעו בקולי. אז אני אומר שוב, התחלה של כל הסוגיה הזאת היא מבית אלי, מכהונת המעלה של בית אלי. מה?
זה מפורש, לא כסיפור, אלא לא
אתה צודק, אתה צודק. אתה אומר שהשורש העיקרון הזה כבר בתורה, שהשם אומר, ולא אריח ואחר אחר. נכון, אתה צודק. אני באמת אכתוב גם את זה, נוסיף את זה. כלומר, אתה צודק, נכון, שבעצם שם מה שהתורה אומרת מפורש, שכשאתם תהיו חוטים, וזה מה שמדובר שם, אתם תנסו להקריב לי, אבל אני לא אשאל את זה, לא אריך בערך נכרוכים. בסדר? מפה שאנחנו ישר נמשיך לראות את הסוגיה הזאת אצל ירמיהו. שזה מאוד מאוד מעניין. כי אנחנו משהו, אני פותח דווקא שם מכל המקומות שהנביאים האחרונים הוכיחו את עם ישראל. ואמרו שהשם לא ישאל לקורבנותינו במקום או על חשבון קיום תורה ומצוות. אז בירמיהו יש קישור ישיר של זה אל משכן שילו. כלומר ששם אתה בעצם רואה שממשכן שילו התחילה הטעות הזו. מבית אלי. פתיחו ירמיהו פרק ז'. אם יתכפר אבון? לדעתי רש"י מביא את זה פה, לדעתי, אבל אני לא זוכר איפה הגמרא. טוב, אני אגיד את זה קצת בקצרה. ירמיהו פרק ז', פרק ז', ירמיהו מתמודד מול טענה של העם. שהעם טוען, לא משנה מה אנחנו עושים, בית המקדש לא יחרב. למה? היכל השם, היכל השם, היכל השם ימה. כלומר, עם ישראל חושב שבית המקדש והשכינה תחפה על כל החטאים שלו. תסתכלו, אני קורא קצת בזריזות. מפסוק ד', ירמיהו ז' ד', אל תבטחו לכם אל דברי השקר לאמור, היכל השם, היכל השם, היכל השם, אמה, הנביאים, נביאי השקר היו טוענים, למרות שאתם חוטאים, השם לא יעשה לכם כלום, לא יגלה אתכם, כי היכל השם איתכם, הסגולה, השכינה איתכם. כי אם היטב תיטיבו את דרככם ואת מעלליכם, אם עשו תעשו משפט בין איש ובין רעהו, גר יתום ואלמנה לא תעשוקו, ובדם נקי אל תשפכו במקום הזה, ואחרי אלוהים אחרים לא תלכו לרע לכם, ושיכנתי אתכם במקום הזה בארץ, אשר נתתי לאבותיכם מן עולם ועד עולם. כלומר, אם תעשו תורה ומצוות, אם תשמרו בקולי, אומר השם, אז אתם תשארו פה. אבל אם לא, פסוק ח', הנה אתם בוטחים לכם על דברי השקר לבלתי הועיל. הגנוב רצוח ונאוף וישבע לשקר וכתר לבעל והלוך אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. ובאתם ועמדתם לפניו בבית הזה שנקרא שמי עליו ואמרתם ניצלנו למען לעשות את כל התועבות האלה. עכשיו ביטוי מאוד מאוד חריף. המערת פריצים היה הבית הזה שנקרא שמי עליו בעיניכם. כלומר, אתם חושבים שהבית הזה בעצם זה עיר מקלט לפריצים? כשאתם תחתאו ותבואו ותגידו, הנה יש סגולה, קורבנות, יכפר בעדנו, מה הראיה נגד זה של ירמיהו? תראו פסוק י' ב'. כי לכונה אל מקומי אשר בשילו, אשר שיקנתי שמי שם בראשונה, הוראו את אשר עשיתי לא מפני רעת עם ישראל. ממש מחזיר אותנו אל בית אלי ואומר, תראו מה עשיתי לשילו. אנחנו מוסיפים, בגלל אותו בעיה, בגלל אותו שורש, ששם בשילו חשבו שאם יביאו את הארון אל המלחמה, אז הסגולה שבו, העליונות שבו תנצח, למרות שאנחנו דור חוטא, וזה גרם לחורבן שילו. תראו, זה הראיה אומר ירמיהו, שאחד השם אחד השם לא מחפה, וכאשר החטאים גוברים, אז בדיוק הפוך. עם ישראל מאבד את קרבת השכינה. בסדר? אז בעצם אמרנו, הסוגיה שמתחילה משילו, ואם יתחפר אבון בית אלי בזבח ומנחה, ירמיהו נועץ אותה את הסוגיה הזאת בשילו, ואומר, לכו תלמדו משילו איך שהשכינה וקרבתה וכל המעלה של קרבת השם לא מחפרת על חטאים. מה מדהים בכל הדבר הזה? שיש לי שאלה, מאיזה בית כהונה ירמיהו? מה אתה אומר? מה? ירמיהו כהן, זה מפורש בתחילת ירמיהו, כתוב ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות. אני שנתי מיליון פעם, ואני אומר לכם מיליון פעם, כל מאמר שתפתחו זה כתוב, שירמיהו מבית אלי. ואז יוצא משהו ממש ממש חשוב, שדווקא ירמיהו שעומד מבית אלי מצביע ואומר, משרש את הדבר הזה. וזה שיגיע אותי כל הזמן הדבר הזה, כי מה הראיה שכולם מביאים? שירמיהו מענתות. עכשיו, השושלת, מה שקרה עם בית אלי בשמואל, שכל בית אלי מת, חוץ מאביתר הכהן, שנשאר אצל דוד, ובסוף ימי דוד, אחרי שדוד מת, אז שלמה אומר לו, לך שדך אשר בענתות. אז הנה, אביתר שמצאצא אלי היה בענתות, אז כנראה זה עיר של בית אלי. ואם ירמיהו מענתות, אז כנראה שהוא מבית אלי, מה שהיה להוכיח. טוב, זה סברה יפה, באמת סברה יפה. אבל א' זה סברה, אם יש לך מקור לזה. ב' היה לי, מאוד רציתי וגם היה לי ראייה הפוכה. והראייה היא כזאת. שימו לב, זה לא כל כך מורכב, אבל כן צריך להחזיק חשבון. ירמיהו, מה אתה צוחק, כן אתה? אתה כבר מכיר את החשבון? בסדר. לא, נו, סברה יפה, אבל זה שיגע אותי, שכולם מביאים את זה כאילו כברור מאליו. תעבוד, תמצא מקום, ואם לא, כאילו. אז אני חשבתי כל הזמן שהפוך. מה?
זה כולם.
לא, אפילו לא, מה דורנו? כאילו מיליון מאמרים תפוגש את זה. תפתח, אתה רק תקיש בית, איפה שאתה רוצה, תקיש בית אלי, ירמיהו, אתה תמצא כבר. לא, לא רק, אבל שם זה המון, כן. בקיצור, אני חשבתי דווקא הפוך, למה? כי חז"ל אומרים, וזה עכשיו מסורת, בסדר? חז"ל אומרים ש... הבאתי את זה פה, הבאתי את זה פה. תראו את תחילת עמוד 13. רות ראה בפרשה ב' 10 כהנים נביאים עמדו מרחב הזונה. ירמיהו, חלקיה, זה אבא שלו. שריה ומחסיה זה גם אבא ובן. חנמל ושלום גם אבא ובן. ברוך ונריה גם אבא ובן. ויחזקאל בן בוזי. ויש אומרים אף חולדה הנביאה. כלומר יש פה 10 שבעצם מצאצאי רחב. רגע, צאצאי רחב, צאצאי רחב, רחב, התחתנה עם יהושע. יהושע לא כהן. איך מצאצאי רחב עמדו 10 כהנים? כנראה שמזרעה מי שהתחתנה עם מישהו מהכהנים, ומהשושלת הזאת עמדו 10 נביאים. עכשיו, יש לך פה קצה חוט. אם תמצא אחד מהם, האם הוא מבית אלי או לא, אז כנראה שגם אתה תדע מה עם ירמיהו. מה?
זה יהושע
עם בנה? אני לא יודע, לא משנה. בסדר, זה יכול להיות אחרי 10 דורות מבחינתי, לא משנה. מתישהו מצאצאי רחב? נכון, אתה צודק, כן כן, לא, עכשיו אני אומר, נכון, נכון, זה לגמרי, כשאתה צודק, בדיוק. אז סגור מה שאמרתי, ראה את זה כמבוטל, זה סתם היה חוסר הבנה, מה? לא, אם יצא צעיר רחב ויהושע שהתחתן איתה, ואנחנו יודעים שיהושע לא היה בנים, אז ברור שזה בנות, ואני יש תחתן עם כהונה, סגור סוגרן. עכשיו, היה לי ברור, וזה לא מצאתי איזה מקום, היה לי ברור שיחזקאל, שפה שוב, ברור שהוא מאותו בית כהונה של ירמיהו, לפי המסורת חז"לות, שחזקאל הוא מזרע צדוק. למה? בחזקאל נמצאים הנבואות של העתיד, כולם ידחו חוץ מבית צדוק. אבל חזקאל זה נושא מאוד מרכזי, כל הפרקי העתיד שלו, מימים והלאה, על בית המקדש השלישי, כולם שם זה הכהנים בני צדוק. אז מה, השם עשה את זה לחזקאל מזרע אלי, שהוא זה שזוכה להתנבא על זה שהוא וזרעו וצאצאיו לא יהיו שם בעתיד, אלא רק זרע צדוק. ולכן, הטענה שלי הייתה, זה שוב סברה, אבל לא מצאתי איזה מקור, שחזקאל מילא גם ירמיהו מזרע צדוק, ואז זה מאוד מתאים. שבעצם ירמיהו, הוא עומד ומשרש את חטאי בני אלי, ואומר, תראו מה קרה לבני אלי, אל תהיו כמון. אבל בסוף מצאתי מקור, שהם צודקים, אבל לפחות זה עם מקור. תסתכלו בילקוט שמעוני, אבל תראו מה זה למצוא מקור, תראו איך זה ינסה אותנו למקום אחר לגמרי, לגבי בית אלי. זה לקח המון זמן למצוא את זה, כי זה ממש לא מפורש, כאילו זה מתחבא פה. ילקוט שמעוני שופטים, באותה שעה ניתנה הכהונה לבני איתמר בן אהרון, זה מדובר על אלי, שאלי הוא מאיתמר. כ-42 שנה, למה 42? אלי שפט 40 שנה. לא יודע. לא יודע. וקלקלו בני... אולי זה חוזר את זה שהתאמר שימש. זה אחרי שיש שם איזה... מה? קרה הרבה שנים, אז טוב. אתה אומר, ויתר מלכות שאול שנתיים, אבל מה... למה לא דוד? אם זה ויתר, זה גם שנות מלכות דוד. לא יודע, 42. וקלקלו בני אלי. באותה שעה אמרה הקדוש ברוך הוא תחזור הכהונה לבעליה, כלומר הבעלים של הכהונה זה זרע אלעזר, זרע פנחס. מה המקור שהנביא מביא על זה שבני אלי עוברים? שנאמר, אמור אמרתי, זה הנבואה שהשם אמר לאלי. אמור אמרתי, ביתך ובתאביך יתהלכו בפניי. מה אומר המדרש? אמור אמרתי, אמור לאהרון, אמור לירמיהו. כלומר, אצל אהרון אמרתי ביד איתמר בן אהרון הכהן, וגם אצל ירמיהו, תראו במדרש הבא, הבאתי את זה בלשון שלי, אזי התרענה נפרש שכוונת המדרש, שגם ירמיהו מבית אלי, שהרי הוא מהנתות, אם כן אמירת השם על בית אלי, מוסבת גם על ירמיהו. כלומר, נתתי, היה לי אבא אמינה, אומר השם, שבית אלי יתהלכו לפני כל הים. זה אבא אמינה שהופיע אצל אהרון, והופיע אצל ירמיהו. אבל עכשיו שבית אלי חתו, אז הכהונה תעבור מכן. אז עכשיו לסיום, אז כן, כתוב פה שירמיהו בבית אלי, ואז יוצא גם, נראה לי מובהק, קשה מאוד לומר שלפי המסורת של חז"ל שהוא ויחזקאל, יוצא שגם יחזקאל הוא בבית אלי, והוא זה שמתנבא, ירמיהו הוא זה שמשרש את הדבר הזה של חל השם וחל השם וחל השם, ויחזקאל הוא זה שאומר שרק בצדוק יהיו כהנים לעתיד. מה?
למרות ש... ירמיהו תיקן את זה.
או, בדיוק לפה אני בא. שימו לב מה אבל כתוב במדרש. לא רק כתוב פה שהמדרש, מה שהזית רענן אומר שירמיהו בית אלי. כתוב פה, כשהשם אומר, אמור אמרתי כלומר, שהאב האמינה שבית אלי התהלך לפני השם כל הימים, נשארה עד ימי ירמיהו. מה המדרש אומר? אמור אמרתי, יש מדרשים אחרים, אמרנו את הפעם שעברה, שאיפה אמור אמרתי? אמור אמרתי שתי אמירות, זה שכתוב בתורה פעמיים, ביד איתמר בן אהרון הכהן. שתי אמירות, ביד איתמר בן אהרון הכהן, ועל אלעזר לא כתוב את זה. כלומר, גם על גרשון וגם על מררי כתוב ביד איתמר בן אהרון הכהן, זה השתי אמירות. אבל פה המדרש אומר שתי אמירות אחרות. מה השתי אבה אמינות שבית אלי יהיה לפני השם? אחד, אהרון הכהן. זה הכוונה כנראה ביד איתמר בן אהרון הכהן. ושתיים, ירמיהו, רגע. במי ירמיהו עדיין הייתה אבה אמינה שאלי יבחר? רגע, מה עם כל הדחייה של בית אלי אצלנו? כלומר, מה שכתוב פה זה ככה. אני מסכים איתך מאוד. מה שכתוב פה זה ככה וזה מדהים וממש חשוב. ותראו איזה דבר נפלא עכשיו יוצא. יוצא שמה שהמדרש אומר, תקשיבו, נכון, בית אלי נדחה. ומפורש פה פסוקים שזה דחיית עולם. אבל זה דחיית עולם לא לעולם, כמו שראינו כבר כמה דברים כאלה. יכל להיות שלעתיד לבוא לפחות, בית המקדש השלישי, יחזרו זרע אלי. לשמש. או לפחות, כמו שאתה אומר, בימי ירמיהו, שירמיהו חוזר בתשובה מכל החטא הזה, והוא, האם הוא שימש במקדש או לא? אני, היה לי רצון לומר, אחרי, כשהגענו לכל הדבר הזה, שירמיהו שימש במקדש, ואז בעצם, בפועל, יש עדנה של בית אלי, אבל דווקא יש מקורות שהוא לא שימש לו מקדש, בגלל שהוא בית אלי. אבל הייתה ואמין אמיר מיהו שהם יחזרו. ובימיו, ממש בימיו, יחזקאל אומר שהם לא יחזרו. למה? בסופו של דבר כנראה שהם לא חזרו, אולי רק ירמיהו. אבל תראו מה יוצא פה. שנייה. אם אני חוזר לזה, יוצא שהיה איזושהי מין הבלחה מחדש, איזושהי אהבה אמינה מחדש, שבית אלי יחזור מתי? בסוף הבית הראשון. כשהכהנים בית צדוק בעצם, עם כל גדלותם שהם עבדו, שהם לא הצליחו לשמר את בית המקדש, בית המקדש נחרב. שימו לב, אתם רואים תחזרו למדרש הקודם, אתם רואים שיש פה 10 מצאצאי רחב, כלומר אנחנו אומרים שם בית אלי?
למה?
שנייה.
מה?
אם ירמיהו מבית אלי, כמו שאני פורש מדרש, וכולם עם אותה משפחה, משפחת רחב, אז כנראה שכולם משפחת אלי. אבל אני אומר, אתה יכול להגיד את זה, מסכים איתך, אבל זה מאוד תמוה לדעתי להגיד שהתחתנו עם כל מיני כהנים, ויותר הגיוני שבסוף מישהו, חלה הברכה מסוימת בין, נגיד הבנות של יהושע, לבין איזשהו כהן משפחת אלי, ואז ממנו קמו כל הכהנים האלה. מחויב? לא מחויב, אבל סברה לדעתי מאוד חזקה. בנוסף למה שאני אומר עכשיו, שמה שבעצם יוצא, אם אני צודק, שכל אלה בית אלי, שימו לב, כל אלה זה בעצם 10 כהנים נביאים עמדו מרחב הזונה. כל אלה הם מסוף ימי הבית הראשון. כלומר, רחב עם כל גדלותה התחתנה עם יהושע, ויש עכשיו איזשהו גדלות מיוחדת של כהונה ונבואה שעומדת לצוץ ממנה, והיא מחכה מאות מאות שנים, ובסוף ימי הבית הראשון יש את כל ההבלחה הזאת. תגיד לי אתה. עשריה בן מחסיה, אותו שלח ירמיהו, ברוך בן עריהו, תלמיד שלו, יחזקאל בן מוזיא, אתם מכירים, חנמאל בן שלום, הוא מי שבעצם היה שותף לירמיהו, וירמיהו לבית בית עם כל מכירת השדה. עשריה בן מחסיה, אותו שלח ירמיהו אל בבל, לזרוק לנער פרט ולהגיד, ככה תשקע בבל. כלומר, הוא גם היה שותף במעשה נבואי. אז חז"ל אומרים, יש פה 10 נביאים, מאותה משפחה, אם אתה רוצה תחלוק על זה, אבל אני חושב שהם אותה משפחה, משפחת אלי, שיש איזה מין עדנה מסוימת, בסוף ימי הבית הראשון, שוב אני אומר, בזמן שבעצם מפסיקה הכהונה הגדולה מבית צדוק, בפנחס, ואז, לפי דברי המדרש לקוד שמעוני, יש את אהבה אמינא מחדש לחזור בית אלי, שלא הצליחה. אבל למה? ולמה צריך את רחב בשביל זה? סברה אני אומר, ובזה אנחנו שמים. שמה נאמר, שואיל בכל כהונת אלי, היא על הסגולה והמעלה. היה צריך דווקא שגרה תתחתן בהם, תתערב בהם, שכל מלאת רחב היא בדיוק בה מודגש הבחירה ולא הסגולה. וכשאם יתערב בבית אלי, יכול להיות לזה תיקון. ולתיקון הזה יצעקו ירמיהו ויחזקאל, שיחזקאל הוא זה שיודע שצדוק יעבדו לעתיד, וירמיהו הוא זה שיגיד, אל תהיו כמו שילה, ואל תגידו אחד השם, אחד השם, אחד השם, ממה? ושמה נאמר שנביא השקר שנגדם מתווכח עם האחרים מבית אלי. אבל זה כבר, אני אומר, אני מפליג פה ביותר את הסברות, זה לא טוב. אז כל מה שאני אומר עכשיו, זה סברות, בסדר? אבל אני ממש חושב שאפשר לראות את זה. אבל אהבה אמינה הזאת שכתובה פה, בשתי מילים במלכות שמוני, אמור לי ירמיהו, כלומר, שיש אהבה אמינה במי ירמיהו שנחזור לבית אלי, לא התקיימה. ויחזקאל בימיו יודיע שבסופו של דבר בית אלי לא חזר בתשובה, וצדוק יהיה לעתיד. אז פעם הבאה, שנייה, אני רק רוצה שתסיים, הפעם הבאה אנחנו ניגש לחטאים של בני אלי, נראה איך כל מה שאמרנו נקרא בחטאים שלהם, ומה המעמד של חנה ושמואל לעומתם. שכוח.